שלום לכם ותודה שאתם שוב איתנו בסדרת הפתרון, שבה אנחנו מבררים את המשנה הכלכלית וחברתית של חוכמת הקבלה. איתנו באולפן, כרגיל, הרב דוקטור מיכאל לייטמן, שלום.
שלום לכולם.
וחבר הצוות הכלכלי, גיא יצחקוב, שלום גיא.
שלום.
הרב לייטמן, אתה לקראת נסיעה לארצות הברית.
כן.
ארצות הברית מהרבה בחינות חשובה בעולם, וגם כלכלית עדיין הכלכלה מספר אחת בעולם, למרות שהיא כבר לא מעצמת הסחר הגדולה בעולם. בזה סין עקפה אותה, אבל היא נחשבת לכלכלה הגדולה בעולם. מה שקורה שם משפיע בהכרח על כל מה שקורה בעולם.
רציתי לשאול מה זה כלכלה הגדולה.
כלכלה, הכלכלנים...
זה לא שהם מייצרים, ככה, מייצרנים הכי גדולים.
בעצם כן, של מוצרים ושירותים.
נקרא תוצר. היום התוצר הוא לא נמדד רק על מוצרים פיזיים, כי היום רוב הסחורות הם כבר לא... פיזיים, אלא גם שירותים, גם ממש העשייה הכלכלית.
מה שהם מוכרים בקיצור?
לא רק, אבל זה לא רק מחירה, אבל כן, מה שהם משלמים עליו כסף, אפשר להגיד. גם שאתה בא היום לבנק והפקיד שם עושה פעולה, זה שירותים וזה נכנס לתוך התוצר. כלומר, זה גם דברים מופשטים.
אז בזה הם עדיין מעצמה מספר אחת, גם התוצר לנפש שמחלקים נניח את סך ההוגה למספר האנשים שנמצאים בכוח העבודה, זה גם כן אינדיקציה משמעותית, וגם כאן ארצות הברית היא המובילה. כלומר, היא עדיין הקטר של הכלכלה העולמית, אבל קטר מאוד מסכן כרגע, אבל קטר. אז אנחנו הכנו עבורך כמה נתונים שכלכלנים מסורתיים מסתכלים עליהם כשהם בודקים את המצב הכלכלי של מדינה. נעבור עליהם אחד-אחד, נשמח לענות לשאלות שלך, ובמקביל נשאל גם שאלות משלנו כדי לברר את התמונה בארצות הברית. נתחיל אולי בצמיחה. לפי הכלכלה המודרנית, לצערנו, זה עדיין הפרמטר מספר אחד. זאת המטרה העליונה של השיטה הכלכלית. אפשר להרער על זה, אבל ככה כרגע זה בנוי.
ברור.
הצמיחה הכלכלית בארצות הברית מגמגמת. הם בקצב צמיחה שנתית כרגע של 0.5%. זה קצב מאוד נמוך של בשנתיים האחרונות, זה נתון הכי גרוע שפורסם. וזה משאיר את המנהיגים שם מבולבלים, כיוון שקורים הרבה דברים שאמורים היו לעודד את הצמיחה, מזג אוויר היה נוח בחורף, הנפט ירד, כל מיני דברים שאמורים היו לעזור לצמיחה, וזה לא קורה. הריבית כמובן, נדבר עליה בהמשך, כמעט אפסית, גם כן. הצמיחה לא ממש ממריאה. זה מפתיע אותך, זה לא מפתיע אותך.
לא, 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 זה בדיוק מה שאמרתי.
אוקיי. בסדר, אז אם ככה בוא נמשיך נראה איך אנחנו חיים עם זה. יש גם...
למה אתם חושבים שצריכה להיות צמיחה? מאיפה? למה? בשביל מי? בשביל מה?
ההנחה היא שכיוון שההנחה הכלכלית...
מאיפה באה הצמיחה?
הצמיחה באה מזה...
מכוח קנייה.
אוכלוסיית...
מרצון לקנות קודם כל. רצון לקנות אין כנראה לאנשים.
אבל יש גם עניין של גידול האוכלוסייה, כלומר שבונים תחזית, וזה גם מאיפה שמתחילים צמיחה, מניחים שהאוכלוסייה גדלה בקצב X כל תקופה. וכדי לספק את אותה רמת חיים לכמות גדולה יותר של אנשים, אתה צריך יותר משאבים כדי להתקיים. ולכן הצמיחה היא, בהנחה הזאת, אמורה לגדול כדי לספק אפילו את אותה רמת חיים, שלא לדבר על שיפור ברמת החיים. מפה גם זה מגיע.
אוקיי, עכשיו, דווקא מה שמעניין זה שיש תנודתיות גבוהה בנתונים הכלכליים. כלומר, רבעון אחד, שמחים מאוד, נתון טוב, צמיחה 3%, רבעון שני, צמיחה כמעט 0. יש בעצם התערערות של קשר בין סיבה למסובב. קשה היום לכלכלנים ולמקבלי החלטות להבין. מה זה אומר ההתערערות הזאת של הקשר בין סיבה למסובב? האם אתה צופה שהיא תימשך?
מה זה שבא מסובב שם?
פעם הייתי יודע שאם אני עושה פעולה, אם אני יודע שהנפט עכשיו הולך לרדת, זה יעלה לי ב-X אחוז, אפילו אפשר היה לנבא פחות או יותר. היום...
הכללים לא עובדים.
הכללים לא עובדים, זה ברור שלא עובדים.
למה לא עובדים ולאן
זה? כי העולם שלנו מגיע למצב, זה כמו שחולה, שמפסיקים לתפקד מערכות. אז בחולה שהוא ככה חולה, אז אתה יודע, אתה מוסיף את זה, אתה מוריד חום, אתה עושה את זה, וכאן זה לא. זה כבר מערכות, הם, זהו, כשלות.
דיברנו על זה גם בתוכניות קודמות, שזה הדבר שהכי מדאיג כלכלנים, זה אפילו יותר מהנתון עצמו, זה החוסר...
זה לא משאיר להם...
לנבא, אי אפשר.
לא לנבא ולא לנהל ולא כלום.
והמגמה הזאת תימשך.
היא תתחזק, ובהרבה. והם יהיו ממש כילדים בחוסר אונים.
עד ש?
עד שלא יהיה להם ברירה. שאם הם רוצים להבין את המערכות, הם צריכים לעזוב את המערכות המלאכותיות שלהם, ולהבין מערכת הטבע. מה קורה? שכלכלה זה קשרי בין בני אדם. ולא בין המפעל לספנות ולבנקים ולכל הדברים האלה. כלכלה זה קשר בין בני אדם, וקשר בין בני אדם הוא עכשיו הולך להשתנות, או בטוב או מרע. ולכן את זה הם צריכים ללמוד.
לי זה נראה כאילו אמריקה מקבלת בדיוק את מה שמגיע לה. הקשר שם בין בני אדם הוא כל כך גרוע, שהכלכלה אכזרית באותה מידה. כלומר, יש פה התאמה מלאה כרגע בין הקשרים,
נכון,
לבין התמונה שלה.
לכן שם הם הרגישו יותר ממקום אחר. כי בכל מקום יש לך עם. כי יש לו היסטוריה ודת ותרבות אחידה. כן? וכל מיני קשרים שאפילו רע לי, אפילו טוב לי, אני לא שונא אותם, אמנם שאני כבר סובל מהם וכן הלאה, נגיד כל הצרפתים, כן? וכן הלאה. כעד כמה שהם מסתדרים בכל זאת, יש איזשהו מין חוט המקשר בין כולם, כאן לא. לכן אמריקה במובן הזה זה לא סין וזה לא כל מדינה באירופה, זה ממש מקום בעייתי מאוד. שאם כולם רוצים להתפתח ונעזרים זה על זה, אז זה מטוף. אבל אם זה לא הולך, עלול הכל להתפוצץ.
כי אין שם עם בעצם?
אין שם עם, ויש שנאה הדדית בין כל מיני פלגים ועמים והכל.
אמרת גם לא פעם שהם יקבלו בחזרה על כל מה שהם עשו לעולם, שזה גם חוק של המערכת.
גם כן, ודאי.
אוקיי, הפרמטר הבא שאנחנו רוצים לדבר עליו, התייחסת אליו, וכאן יש לנו קצת בעיה עם הנתונים, על הצריכה הפרטית. תראה, מצד אחד, כבר 9 חודשים, זה לא תקופה ארוכה מדי, אבל עדיין, 9 חודשים, יש ירידה קלה מאוד בצריכה הפרטית. אבל שלא נתבלבל, ארצות הברית זה הייתה ונותרה מעצמה של צריכה פרטית. זה מסביר 70% מהכלכלה, זה עדיין המנוע של הכלכלה. אנשים קונים כמו מטורפים, הם קונים קצת פחות כמו מטורפים. זה בקטנה מאוד, זה שברירי אחוזים. Mm-hmm. עכשיו, המגמה הזאת שאתה מדבר עליה, של ירידה בצריכה הפרטית, שאנשים כבר הרצון משתנה, בן אדם מחפש מילואים אחרים, אנחנו ככלכלנים לא רואים את זה בעולם בינתיים. לא רואים את זה, לא שם וגם לא כאן, אגב. מה יכול להאיץ בכלל את השינוי הזה, כדי שההתפתחות תהיה יותר מהירה?
אני לא יודע, נו, ודאי שאסונות למיניהם, מלחמות וכן הלאה, אבל במקום צריכה פרטית, אז זה צריכה מדינית, כי יצטרכו לתקן את זה וכן הלאה, ברור. אני לא יודע, יש קצב מיוחד, שהרצון שלנו כל הזמן גודל, ושהוא גודל, הוא גודל בכמות ובאיכות. בכמות אנחנו בעצם הגענו למצב שברור לנו מה עם הרצונות של האדם. עד כמה שהוא יכול להשלים אותם. כן? כל אחד רוצה יחטה, וכל אחד רוצה מטוס, וכל אחד רוצה וילה גדולה, או וילה ארמון וכן הלאה. אלא אנחנו מדברים על משהו נורמלי. זה דבר אחד. דבר שני, שהרצון שלנו הוא כבר הפסיק כמעט לגדול בכמות, והוא גודל באיכות. זה משנות ה-50, מילדי פרחים, מכל הביטלס הזה, מכל האלו האנשים, שהתחילו כבר להתנזר מכל החיים האלה הבורגניים, והתחילו לעשות מעצמם כך חיים יותר רוחניים כביכול. וזה התחיל שם, אבל זה בסופו של דבר, אנשים דרך כל מיני סיבובים מגיעים לזה, שלא כדאי לי כל כך להשקיע, בלרוץ כל החיים לאיזה מטרות, למרות שכך מלמדים אותי, וכל הכלי תקשורת ופרצומת ככה מדברים, כי אני בדרך שאני רץ לאיזה מקום, עד סוף החיים, אני בזה נותן רווח גדול לאליטה הכלכלית, אז אנשים מאבדים את הרצון לזה. ולכן...
ולמה עוד לא רואים את זה בחנויות?
לא יודע, תראה כמה מתחילים להשתמש בסמים, מתחילים ככה, זה שאמריקה עדיין היא לא כמו אירופה, שם עדיין אנשים מתחתנים, מביאים 3-4 ילדים, גם כן, זה ככה נהוג אצלם, ועדיין זה מגמה די חזקה. באירופה זה כבר מזמן לא. כן. אבל זה יבוא גם כן לשם, ואז אנחנו נרגיש.
אוקיי, מחירי הדלק...
מגמה הזאת שבא מבפנים מתוך האדם, שרצון שלו משתנה איכותית, אי אפשר לעשות.
כלומר, יש גבול לאינדוקטרינציה, להשפעה של האינדוקטרינציה, בסופו של דבר על האדם?
כן, כן.
התהליך הפנימי גובר עליה?
גובר. הוא לא רוצה יותר להשקיע את עצמו בדברים שהוא רואה בהם. הוא נעשה חכם, הוא רואה סוף, כן, החכם רואה את הנולד. נו, מה יהיה לי מזה שאני כך וכך 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 יהיה? נו מה, אם אני אפילו יהיה מדען גדול, נו מה המדען? אם אפילו אני אהיה עשיר גדול, אז מה עשיר? זאת אומרת, לא כדאי. היום במיוחד כבר, העולם כבר השיג את הדברים האלו, וכבר רואים שלא כדאי להשקיע. האגו הוא גדול, הוא הולך על בטוח, ובטוח הזה לא שווה.
אני רוצה פה בנקודה הזאת, יש נקודה מעניינת במחקר בפסיכולוגיה, שהם אומרים שה... כל התופעות הפסיכולוגיות שלנו נובעות מהצורך להדחיק את המוות. יש טרור מנג'מנט תיאורי ומולם, עשרות שנים. אמרת עכשיו שהאדם יגיע למצב שהוא רואה כבר את הסוף. כלומר, בשביל להגיע למה שאמרת עכשיו, אני צריך לראות כבר שמתי שיש סוף לחיים שלי, ואני לא מגיע לכלום, מתוך הרדיפה. מצד שני, זה המנגנון הפסיכולוגי, מה שאני יודע לפחות הכי עמוק, שהאדם מדחיק אותו, שמתי שהוא ימות. אתה רואה מתישהו שאנשים באמת יוכלו להסתכל, נגיד אדם כך ב-30-40?
אני לא רוצה ליהנות, אני לא רוצה לסבול עכשיו, כדי בפנסיה ליהנות.
יצליחו
לך? אני רוצה ליהנות עכשיו. אז בעיה שלי, שאני לא יכול לקבל, נגיד כמו אחרי 50 שנה שאני עובד כמו חמור, שאני לא יכול ליהנות ממשהו, אני יכול. אני יכול היום, מה, טלוויזיה לקנות, מחשב, נרגילה, אני יכול. אני לא רוצה לרוץ, אני רוצה ליהנות עכשיו.
זה ברור, אבל האם אותו דבר אדם יוכל לחשוב, לדוגמה, אני עכשיו בן 40, אני רץ, כל החיים רצתי, למדתי, אני עכשיו עובד, אני יודע שנשארו לי עוד כמה, 30 שנה לחיות, מה יהיה לי מזה? כלומר, מה יהיה לי מזה בסוף החיים? הצליחו להגיע לדבר כזה?
כן, זה ודאי הרצון התפתח, אבל לפחות עכשיו הוא מפתח את האדם, כדי לא להשקיע מדי מתוך החיים.
כאילו מלא נהנתנות ומוציא...
כן, בשביל מה? בשביל מה?
אז זה גם בארץ רואים את התופעות.
כן, יש כדורגל, יש סמים, יש כל מיני דברים פשוטים שאני לא... מספיק לדברים פשוטים, מה אני צריך לרוץ? שירוצו מי שרוצה.
וזה נחשב התפתחות רצון?
כן, זה התפתחות, התפתחות לקומותית אלא מהותית. ובאמריקה זה בטח שיבוא גם כן.
אוקיי, נדבר על זה מיד בהמשך. בינתיים, מבחינת התדרוך הכלכלי, מחירי הדלק שירדו, לא הנפט ירד בסך הכל, לפחות 50% אם לא יותר, הוא תנודתי, אמורים היו לעשות טוב לכלכלה האמריקאית. א', התלות שלהם בעולם הערבי קטנה, ב', יש להם יכולת ייצור עצמית, וג', זה משאיר יותר כסף פנוי בכיס של האמריקאי. הוא הולך לתדלק את הטנק שלו, במקום לשלם 80 דולר, הוא משלם 40 דולר. הכלכלנים מניחו שאת ה-40 דולר האקסטרה שהוא חסך, הוא ילך לקנות בזה. אייפון חדש, ג'יפ חדש, בית חדש, והוא לא.
למה?
אני שואל אותך למה.
אני אומר, עכשיו דיברנו על הרצון שאין לו רצון לזה. הוא מעדיף לשבת ככה על הדשא וליהנות מהחיים, לצאת לטיול אולי, הוא מבזבז. כן, כי אני לא חושב איך הם משאירים יותר כסף לעתיד.
כן, הם חוסכים קצת יותר, זה נתון, הם כל כך מרגישים אי ביטחון, שיש קצת עלייה בחיסכון.
אחד ההסברים דרך אגב.
כן, ואגב חיסכון בארצות הברית זה כמעט מוקצה. אלו רוצים שתבזבז כמה שיותר, כך כסף תבזבז. שהאמריקאי חוסך ועוד חוסך יותר, זה מראה שהוא כבר בסוג של בונקר. הוא כבר מרגיש פחות נוח עם הכלכלה. זה נתון שאתה צריך להכיר, חיסכון עולה, לא דרמטית, אבל עולה. הנתון הבא שהכנו בשבילך זה שיש ירידה בייצוא האמריקאי. העולם חולה, הכלכלות אין אף קטר צמיחה. חוץ מהודו שנראית איכשהו בסדר, כל העולם חולה בכלכלה, אז האמריקאים מוכרים פחות, הם גם משקיעים פחות בכלכלה, במכונות, במפעלים. זה אומר שגם הראייה שלהם קדימה היא לא אופטימית. כלומר, אתה לא מגיע לארצות הברית שבאיזשהו הילוך קדימה מבחינת...
לא, זה ברור.
היא מאוד מרוחה כזאת.
אני בזה...
לא ציפית גם להילוך קדימה.
לא יכול להיות, כי זה נגיד מגמה הכללית של הטבע.
אוקיי. התשתיות בארצות הברית, מים, גז, מחלפים, כבישים, רכבות, זה כמעט עולם שלישי.
כן, אני יודע. אני כל פעם שאני בא ואני רואה את הכבישים האלה, בנו אותם לפני 100 שנה.
בתוכנית הייצוב עוד בנו אותם.
זה לא פשוט, והם מדברים על זה, שכל שנה מועמד אחר אומר שצריך לעשות משהו, ופשוט זה לא בסדר עדיפויות של אף אחד, אז לא מטופל, והאמריקאים סובלים. בכלל, רוב העם האמריקאי הוא עם קשה יום. זה לא האלפיון העליון שאנחנו רואים במנהטן.
כן, זה ברור.
זה עם שסובל דיכוי, זה עם שקשה לו מאוד במלחמת הקיום שלו, ועם שכל התנאים מסודרים נגדו.
אחד מכל 8 אנשים נמצא שם על תלושי צריכה, על 2 דולר ליום.
תלושי מזון.
תלושי מזון.
גם לא.
2 דולר ליום.
כן.
1-8.
וכל התקציב של תלושי המזון זה בערך מה שהם שפכו חודש אחד על וול סטריט. כאילו לשנה, כל מה שהם עוזרים שווה בערך מה שהם שפכו על וול סטריט בחודש אחד. זו מדינה מאוד אכזרית. תכף נדבר על זה. אבטלה ושוק העבודה. על פניו שוק העבודה מצוין. אבטלה כמעט הכי נמוכה היא פעם. 5% אבטלה, כמו בישראל, זה נחשב מאוד נמוך, למרות העיוותים בשיטות המדידה. מי שרוצה, מוצא עבודה. זה נתון שאתה צריך להכיר. מצד שני, רוב האמריקאים שמצאו עבודה, זה עבודה גרועה. זה עבודה שמשלמת פחות, או עבודה זמנית, או משרה חלקית. אין פריחה בעבודות שיכולות לקדם את האדם בסולם הכלכלי והחברתי. זה מפתיע אותך? שזה העבודות שהם מוצאים בסופו של דבר?
אבל מה נשאר לאנשים לעשות? כמה אנשים, כמה, היום אדם אחד עם המחשב יכול לעשות לך כמו שפעם היה עושה איזה מפעל שלם. וזהו.
כן. זה עוד אחד מההנחות שהופרו, שפעם ידעת שאם חברה שווה יותר כסף, היא צריכה יותר עובדים. היום יש לך חברה שווה מיליארדים על אותם 50 עובדים, והיא לא צריכה יותר.
אני לא מבין בשביל מה הם מקבלים כל כך אנשים מבחוץ. אני במקומם, הייתי סוגר את המדינה.
טראמפ בדרך לסגור אותה. אם הוא ילך, אז זה התוכנית שלו, להקים חומה. אוקיי, נמשיך. אתה כמובן נוחת בארצות הברית בתקופה של בחירות לנשיאות, אז השיח הוא מאוד ער. אנשים יש להם קצת יותר תודעה מאשר ביום-יום. הם פחות בריאליטי שואו שלהם, ויותר בריאליטי שואו של החיים של המועמדים, והבטחות שלהם. מחאה חברתית לא באופק, למרות הדיכוי, למרות המצב הקשה, היה עכשיו איזשהו ניסיון לעשות מצעד על וושינגטון, הם פשוט היו שם 400 מפגנים, כולה עצרו את כל 400. הדלגיטימציה היא דלגיטימציה אידיאולוגית, תקשורתית, משטרתית, ואני שואל את עצמי, איך עם שחי רובו בדיכוי, שאיזשהו חלום כזה אמורפי, שכבר לא קיים בכלל, מחזיק אותו, איך עם כזה לא יוצא לרחובות?
בהמות.
אבל בהמות יוצאות בסוף. ראינו בהמות בכל מיני מדינות בעולם יוצאות לרחובות.
לא, זה אידיאולוגיה, איזשהו קיימת בכל זאת. כאן לא. כן, לא. הם כל כך מפורדים, זה לא עם, מה שאמרת. זה לא עם, אמריקאי זה לא עם. זה כמו בבל. אתה מבין? זה איזה מין מיקס כזה, שלכן הם לא מרגישים זה את זה, וכל אחד נמצא בניש שלו, כל אחד דואג לאכלוסייה שלו, לשופרק שלו וזהו.
אתה לא רואה את הסריט שבו מתפתחת מחאה חברתית משמעותית בארצות הברית?
לא. גם כן, לימדו אותם וחינכו אותם כך שיש לך מה שיש לך. אתה רוצה יותר, בבקשה. Okay. יש לך פחות מהשם. לכן, זה לא גישה כמו שבאירופה. באירופה זה יותר משפחתי. אנחנו הצרפתים לא רוצים, וזה, כאן זה לא. זה כל כך מעורב, כל הדבר הזה, שזה קשה להבין מה כאן קורה. הם לא מרגישים גם כן, בגלל כל המיקס הזה שנעשה, הם לא מרגישים שיש כאן איזה מין, כל אחד חושב שהוא קיים בתוך אנשים שונים, זרים, רב גוונים.
זה סוג של גל לגוזים כזה, או אפילו לא גל לגוזים?
אפילו זה לא. שום דבר לא סוגר עליהם. כל אחד שמסתדר, מסתדר. כי כך לימדו אותו, חינכו אותו. כן. זה הכל.
אוקיי. נמשיך. שוק הדיור, איתו שש, גמר מה שהיה ב-2008 אחריו. האינפוזיה שבמשך שנים הבנק המרכזי יזרים, היא בשלבים של הטפטוף פחות מהיר, בשלבים של גמילה, אבל עדיין הכלכלה לא יציבה, כפי שדיברנו עד עכשיו, ועוד כמה דברים שריכזנו עבורך, כסף גדול ופוליטיקה, לא היה מימיו חגיגה אגואיסטית כמו שנראית שם היום. הסכומים שמוזרמים במערכת הבחירות הזאת הם חסרי תקדים, ורוב האליטות, מה שהם עושות, הם עושים דבר מאוד פשוט, תורמים לשני הצדדים. הם קונים את כל המערכת, לא מאמרים. רוב הקונצרנים הגדולים, הלוביסטים, התפרסמה רשימה של התרומות, תורמים לרפובליקנים ולדמוקרטים, למועמד הזה ולמועמד הזה. פשוט מפזרים סיכונים, כדי שבסופו של דבר המערכת הפוליטית תהיה חייבת להם.
ותעשה... גם הורידו את ההגבלה על התשלום המקסימלי שם שאפשר...
חופשי. לפעול. יש, זה נקרא סופר פק, אפשר להקים קרן ולשלם לפוליטיקאי כמה שאתה רוצה, לעזור לו אם אתה בעל הון, וכל היתר לא נשמעים בכלל. האג'נדה העממית לא נשמעת בכלל. מערכת מאוד אכזרית.
אני לא חושב שזה אכזרית. אני חושב שזה בן אדם שיודע לארגן את עצמו ולהביא את עצמו לפסגה, אז שמקבל הרבה כסף זה טוב. לפחות אז תחרות לא כדי לקבל ממישהו כסף, אלא תחרות היא דווקא בזה שהוא מצליח להעביר את האג'נדה שלו בצורה מובנת, ולכולם.
אבל האג'נדה שלו אגואיסטית, כמובן.
לכולם.
את זה הם עושים טוב.
כן, אוקיי, נדלג על כמה דברים. יש, כן, יש סקר, יש סקר שרציתי לדבר עליו, סקר של הרווארד, שבדק מדגם מייצג, זה מוסד רציני, 51% מהצעירים בארצות הברית, שזה גילאים 25 עד 35, לא מאמינים בקפיטליזם כשיטה מועדפת. וזה ממצא די מהפכני. אתה חושב שזה מעיד על איזושהי בשלות לשינוי או התאחלות?
כן, זה, זה, זה שינוי בתוך האדם, בטבע האדם. אנחנו מתפתחים, אנחנו לא חיות, שחיה לפני 1,000 שנה והיום זה אותה חיה. אנחנו מאוד משתנים. השינוי הוא פנימי. אז הם היום יותר רואים את השיטה הסוציאליסטית, איזשהו חיבור במשהו, אין שהוא יותר מועיד, יותר צריך לתת איזה מענה.
זה מעניין, כי אצל האמריקאים זה כל כך מנוגד לאינדיבידואליזם שם.
שלב הבא, אחרי הסוציאליזם הזה, כמו שהם חולמים, יהיה נאציזם. יהיה נאציזם. זה ככה זה בעל הסולם כותב. כן, זה בטוח.
אז באמת, אולי כבר עכשיו ענית, אבל יש איזה, כאילו, איזה דיסוננס שם בין מצד אחד הרצון בתוך האדם משתנה, כמו שרואים את זה בסקר, באמת שרונן עכשיו הביא. מצד שני, הדיכוי שם הוא כל כך חזק, שרצינו לשאול איך אתה רואה את הצעד הבא. באמת, מצד אחד יש לך דור צעיר שהוא כבר בכל זאת חושב אחרת, מצד שני המשטר מדכא.
אני לא חושב שאנחנו נהיה שם קרובים לסוציאליזם, אלא נציונל סוציאליזם. כמו שהיה בגרמניה. יקומו כאלו מפלגות, והם יהיו דווקא מפלגות המצליחות, דווקא. מוצלחות. גם מקושים, גם מספרדים, וגם מלבנים, כן, שוב ושוב יעלה בחזרה, קוקלוס קלן וכל הדברים.
יש מהכנה למלחמת אזרחים שם, כי הם גם קיבלו המון מיעוטים עכשיו.
יכול להיות, יכול להיות, לא, אבל עוד רחוקים אנחנו מזה שהאסלאם ישלוט, אבל הוא בדרך.
אוקיי, אז עוד נתון שנשלים, ובזה בעצם סיימנו את הנתונים שהכנו לך, החוב האמריקאי בסי. אוקיי? אם החוב הישראלי יורד ויורד בצורה עקבית, החוב האמריקאי כמעט הכפיל את עצמו, גדל ב-50% ב8 שנים.
נו,
אבל זהו, בדיוק הזמן.
תגיד תודה לאבמה.
גם לאבמה וגם לכל העולם שמוכן לממן את החוב הזה,
כן?
ולא נראה שזה מטריד את האמריקאים או
לא,
פוגע בהם.
לא, בכלל לא. אם אני חזק, אתה יכול לבוא אליי לדרוש את החוב, אני חייב לך $1,000. נו, תתקרב עליי לשאול.
היה ניסוי כזה לפני כמה חודשים. סין, שהכלכלה שלה בצרות צרורות, מחזיקה אגרות חוב אמריקאיות בטריליוני דולרים. וכדי לממן את הצמיחה בסין, או את הטיפול במשבר, סין התחילה למכור קצת אגרות חוב אמריקאיות.
כן.
זה עלול לזעזע לגמרי את ארצות הברית אם זה יקרה.
No.
אז היא קיבלה טעימה. ארצות הברית קיבלה טעימה איך זה יכול להיות אם העולם יפסיק להאמין בה.
No.
אבל לא מפסיק להאמין בה. אז היא, לכאורה יש לה מכונת כסף שהיא מייצרת בעצמה.
אז למה סין לא ממשיכה?
זה יכול להיות מעניין, כן. האמריקאים עכשיו מתבטאים הרבה במדיניות חוץ, שבעצם הגורם המסוכן בעולם זה סין, והכל ההתעסקות שלנו עם המדינות המוסלמיות, כן. זה דווקא, צריכים להסתכל על סין. כלומר, יש פה איזה משחק מעניין פה.
סין לא ממשיכה כיוון שיש עליה לחצים כבדים לא להמשיך, ובינתיים היא מעדיפה פשוט להגדיל את החוב שלה בצורה פנימית, ולא לממן את זה מאגרות החוב האמריקאיות, אבל זה יקרה. אז אולי לקראת סיום, כל מה שניסינו לתאר לך, בעצם הביא אותי לחשוב על ארצות הברית, שזה כבר לא החלום הוורוד היפה, זה בעצם מדינה שמכבש ההתפתחות עובר עליה בצורה מאוד אינטנסיבי.
זה, זה חבית נפץ ממש.
איך הופכים את, ה, את, 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 את מחבש התפתחות, איך לוקחים אותו לכיוון נכון? במה זה קשור לנסיעה שלך, למקובל שנוחת במדינה כזאת?
טוב, אני קשור שם לכמה אלפי תלמידים שלי בלבד, וודאי שזה לא יכול להשפיע. אלא זה יותר משפיע ליהודים אמריקאים, שאני יכול לדבר איתם יותר חופשי היום, ויש לזה הרבה יותר אפשרויות והזדמנויות. גם ברדיו, גם בפגישות שלי שם, יש לי שם הרבה פגישות חוץ מהכנס, ואני מאוד מקווה שהיום הם שומעים יותר.
מה התוצאה המקווה מבחינתך מביקור?
אם אנחנו נעורר יהודים אמריקאים שיש לנו תוכנית ברורה איך בכל זאת לדלג על כל הנסיגה הזאת, כרידה, נפילה, צניחה, אז אנחנו בזה יכולים להשפיע בכלל על כל המצב שם. ידוע כוח היהודי. ולכן אני פועל לכיוון זה.
מבחינה פנימית, עכשיו, כנס שנערך בארצות הברית, שפעולה רוחנית, יכולה לשנות גם את התהליכים הגשמיים שאנחנו...
כן, אבל זה בצורה לטווח ארוך ויותר ככה בין... בנסתר כך.
השפעה כן. יותר על המודעות, על דעת קהל, כן, כמו שדיברנו על יהודים.
כן, ודאי.
רמת המחשב.
אבל דרך היהודים, אני מקווה מאוד שאנחנו, אנחנו שם דווקא בעלייה טובה, ולהשפיע להם, לפי האוזן שלהם הקשבת, הפעם יותר. כן? אני מאוד מקווה שדרכם אנחנו נעורר את המרכז האמריקה, מה שנקרא. כן? ואז נעשה שינויים לטובה ובצורה קלה.
טוב, אז לקראת נסיעה שלך למעוז הקפיטליזם, אנחנו מאחלים לך נסיעה טובה ובהצלחה. תודה לרב לדוקטור מיכאל לייטמן, תודה לגיא יצחקוב, ולכם צופים, נתראה בפרק הבא, תודה.